אנחנו הגענו תגיד שאתה מדליק שהוא קצר בסדר טוב בואו נראה שהוא קצר כי למדנו קצת על ט"ו בשבט תחילת השיעור עכשיו בואו נחזור לעניינים של, שלנו כאן אתה בקצר פיררנו עוד כמה סוגיות על, תוך כדי אנחנו בממג' להגיד להם הנעלם לשם הגענו פחות או יותר אלה קצת תאורי הנביא פגישה עם משה רבינו בסופו של דבר מפגיש אותנו עולם שהעניין האלוקי הוא הכוח המרכזי שהוא מופיע בו ואני מדגיש עוד פעם מה שדיברנו זה מאוד חשוב לומר את המילים על העניין בסוף ממבט הוא אומר עניין אלוקי עניין שכלי או לפני זה הוא מדבר בכוונה כן על העניין שכלי על והפסקות שראינו עניין נפשי הוא לא מדבר בהכרח על הצומח חי מדבר, הוא נראה באדם עצמו יש שלושה עניינים, הצד הזה, הצד הזה, הצד הזה, כל דבר, כן, אתה מצביע? כן.
אפשר שאלה על משה רבנו?
לא, מה?
על משה רבנו, שמשה רבנו זה רק דוגמה לאדם אחד.
אז רגע, רגע, מיד נגיע לזה, כן, שנייה אחת, מיד נגיע לזה. עכשיו, לכן המילה עניין, היא מבטאת את הצד האלוקי שמופיע באדם בצורה שהוא גדל, נפש וכו'. מדגיש, הוא מדבר על האדם עצמו שיש בו שלושה כוחות, שלושה משורי חיים, שלושה גילויים, שלוש הופעות חיים, מפגש עם האלוקות, עם האינסוף בשלושה שלבים או בשלוש קומות, כל אחד עניין, יותר מזה אין, אתה לא מוצא בנפש באדם עצמו שום כוח מעבר לעניין הזה, אולי כוח אבל לא מורגש, מה שאומר שם, דומה למלאכים, לא מורגש, ולכן העניין הוא בא ומוסיף בפסקה מבית בעריכות מה שראינו. הנה, כיוון שכל מישור חיים, הופעתו של המישור של הופעת החיים, תלויה בנסיבות שמאפשרות לה את זה. דבר לא יכול לחיית את עצמו, הצומח צריך מזון, וכו וכו וכו, כל מה שדיברנו. ואצל משה רבנו אנחנו מוצאים מציאות שונה. כן, בדיוק. יתרו, אנחנו על סף פרשת יתרו. משה רבינו בדיוק מציאות שונה, כן, גם הצד הצמחי, העניין הזה, העניין הזה וזה, מופיעים אצלו שלא על פי המוכר לנו, כלומר החיים מקבלים את כוחה מעצמם ולא מבחוץ, בעצם אתה פוגש את הרצון האלוקי. דרך כלל הרצון האלוקי עצמו מופיע דרך משהו. בפעם הראשונה שראינו שלו זה אצל אדם הראשון, כן, רק רצון אלוקי, לא דרך, הוא לא צמח בצורה הרגילה וגדל בלי הורים, כידוע. וגם גדל שלו בדרך כלל גדילה הרגילה, אדם הראשון עוד מעט נעסוק בזה, ונולד בן 20 וכבר התנבא, ככה זה לא אומרים, כן? בלי רכישת המושכלות והידיעות והערכים המוסריים, ובלשוני בלי התפתחות רגשית וקוגניטיבית, ורשמים ולא תלוי במקום החיים, ובמזון שוכה ובאקלים. משום שהחיים עצמם, האלוקים כשמופיעים, הם לא מוגבלים, הם מוגבלים כש... צריכים להופיע במציאות, אבל בשלב הקודם להופעתם זה היה אינסוף, האלוקי. זה בדיוק משה רבינו. כן, אני אביא דוגמה, ומיד נסביר לענה, וזה מה הוא אומר לו כאן, זה תורה הנביא. פוגשים את החיים שלו על פי המגבלות, פוגשים את הנצחיות של החיים, את האינסופיות בשלמותם, שלא כפוף לאיזושהי מסגרת. משה רבינו, תעשו, סתם אני אביא דוגמה לדבר, שלל הדוגמאות, כן. משה רבינו, יוכבד, ילדה אותו בין כמה, משה. בת כמה הייתה? אני חושב פשוט. רש"י מביא את זה, הגמרא בשנוקלים. יוכבד נולדה בין החומות, בירידת מצרים. 210 שנים אחרי זה יציאת מצרים, משה בן 80 שנה בעומדה לפני פרעה. תורידו מ-210 80, ודאי. 130, נו. אז והתורה לא מזכירה את זה בכלל. מי שלא לומד שם מקו אחד תרגום, הוא לא למד ישנוקלים, לא עושה חשבון לבד. לא שם לב לזה, ושואלים כמה מילים, תראו מה קורה אצל אברהם ויצחק, אצל שרה ויצחק. אף אחד לא צחק כאן, ואף אחד לא אמר לא, כי אלא ירע, כן? אז אמר על מקשדה שם באמת בגור על רשי, ועונה תשובה פחות איזה מילים שלי, לא שלו, שזה קושיה לא נכונה, אי אפשר להקשות קושיה כזו, כי בכל הקושיה מעידה חוסר הבנת העניין. משום שהופעתו של משה היא כמו הופעת אדם הראשון, היא לא נתפסת בכלים הרגילים, לא הביולוגיים, ולא השכליים, מתמלא הבית אורה, אני חושב שזה גם מה שמסביר, אולי זה דרשנות, כן? אולי זה דרשנות מה שאני אומר, כאשר בת פרעה שלחה את אמתה, זוכרים את זה, כן? לקחת את התיבה, אתן לך לדעה שהעמתה זו שפחתה, בסדר, שלך את שפחתה, בואי, תלכי בתוך הסבך של היעור, תבידו. אבל לדעה שזה לא שפחתה, למה יש לך את היד? יודעת בדיוק את גודל היד שלה. תגידו, כי למדה ברעשי שהיד שלה תתארך. סופקן אם למדה שניים מקרא ואחת תרגום בת פרו. אלא אני חושב שהנקודה היא, משום שגם המפגש עם משה הוא לא מעין מה שכתוב בגמרא על בית המקדש, יעבוד כבר, מוזכר, בין הניסים שהוא בבית המקדש, שמקום הארון אינו מן המידה. פיזיקה שונה שם. אתה לא מודד דברים בבית המקדש. המדידה היא צורך שלנו. אתה מגיע למקום שבו אתה פוגש עולם שכולו עניין אלוקי, כולו קודש, המדדים הם שונים לגמרי. ולכן גם היא לא ראתה וכן ראתה בת פרופס, היא לא הבינה בדיוק איפה זה. זה קרוב ורחוק ביחד, קשה לאמוד את זה, כן? הבית התמלא אורה, גם משה שם וכן הלאה וכן הלאה, כן? מכאן אנחנו למדים שהופעתו של משה ומגיעים לשאלה הזאת, אז אומר לו, החבר, נכון, זה היה קצת פסים, אומר לו, החבר זה משה, אין עליו חולק שב, אומר, ונראה על ידו התחברות הדבר האלוהי בהם, ושיש לו הם על גבצות, תתת לי של ברכה וכו', אבי יגיד להם אין אליו. משום שהמפגש עם משה זה בעצם תמונת מראה של המפגש שלהם עם עצמם. משום שתכונת עם ישראל איננה היסוד האמוני הלאומי האלוקי, שבה מסיימנו תוצר של מציאות. כל כישרון בעולם, כל כוח, כל לאומיות, כל מפגש חברתי, כל תוצר סרטי, כל דבר בא כתוצאה מדבר שמאפשר את זה, כמו כל דבר במציאות שראינו בתוך אותם שלושה מישורי חיים. יש, אז יש צומת, כוח צמחים וכנה. כל זה לא קיים אצל עם ישראל. המפגש של עם ישראל זה כעם פלאי, שאיננו נוצר כתוצאה מחוקיות, אלא הוא קודם לחוקיות, ישראל קדמו לעולם. והוא עם לפני שהוא היה עם, הנה עם בני ישראל, כן. בדיוק בפרשת שבוע בשלח, יש מקום לקצת, זה נאמר שם, כשמגיעים לאלים, אחרי קריאת ים סוף, מראה, יש מקום להבין מה היה שם, רמב"ן מאוד חשוב על העניין הזה, אבל זה לא, אנחנו לא קשורים לזה, ואחר כך, ויבוא אלימה ושם 12, נכון? 70 תמונות. מה, בשביל מה הסיפור הזה? זה פיקנטי אולי. ידעו לכם דבר מעניין, הגיעו לנעת מדבר. שואל הרמב"ן, 70 תמרים זה לא הרבה בנעות מדבר. יש בסיני נעות מדבר, מישהו יודע מה זה? 70? יש כמה... לא טיילתי בסיני, כי אני לא מטייל שם, אבל איך נאמר... ימים ארוכים עברו עליי שם, ולא במסגרת טיול אזרחי נקרא, זה קרה, בסדר? יש שם נאות מדבר, 70 תמרים זה כלום. הרמב"ן הכיר את זה. ולכן מזה הגיעו חז"ל לדרשה. עכשיו נלך רגע הלאה בפרשת מסעי, בכל מסעי בני ישראל, והיישום פה, ואחרי מפה, והיישום פה. וכמעט לא כתוב מה היה באותה מקומות, כי זה לא מעניין, פתאום מגיעים לאלים והיחנו באלים, ושם 70 תמרים. מה זה חשוב כל כך? במראה לא כתוב מה היה, ובואו מראה, אתה לא כתוב שם, קיבלו את התורה, שם, סליחה, נצטבו על השבת ועל הדינים. משום שהמפגש עם ה-70 זקנים מצד אחד, ועם ה-12 תמרים במפגש שהם שבטי ישראל במפגש פילי. משום שכדי להבין ש-12 תמרים זה 12 שבטי ישראל, צריך להבין את המושג של שבטיות, ומאיפה עליהם את זה. ולהבין שיש 70 זקנים, זה הנהגה שנכנסת במילה 70, והשאלה למה דווקא 70, אבל עובדה שכשרואים שמשה בפרשת בעלותך, רוצה לפסר סמכויות 170, מספר עם תוכן 7-10, זה לא המקום להאריך בזה, וכל זה קיים אצל עם ישראל, כי בשבילם זה דבר פילי, הם לא מבינים מה הם רואים. הבינו המשים שאנחנו רגילים לכך שכל תרבות נרכשת תוצאה ממפגש עם המציאות ומעיבוד נתונים ולימוד הדברים ולאטן מתפתחת שפה אצל עם ישראל הכל קדם. שפה קדמה לנו והשאיפה הלאומית קדמה, אנחנו נוצרנו כדי לחשוף את מה שקיים. זאת אומרת, המציאות האלוקית מופיעה בעם ישראל בשלמותה. לפגוש את עם ישראל בעצם לפגוש את הרצון האלוקי, את האינסופיות. וזה משה רבנו, אלמלא משה רבנו החסר כאן חוליה. משה רבנו מראה לנו, זה מה שאומר על ידם, סליחה דברך לי, כן, על ידו, לא על ידם, על ידו נראה על ידו להמון התחברות הדבר האלוהי בהם. מה שיש בו יש בהם. משה רבנו שקול כנגד כל ישראל, והוא מוסיף ואומר, והגיד להם הנעלם. היינו, איך היה חידוש העולם? הנעלם לא הכוונה היא בלתי מוסבר, מעשה בראשית. כי איך היה חידוש העולם, אנחנו לא כך מבינים את זה. אנחנו לא לומדים פרשת בראשית, אומרים זהו, מתחילים כבר להבין את התהליך הפיזיקלי של בריאת העולם. איך החידוש של העולם, הכוונה היא לא בריאת אלא חידוש. יש סדר בחידוש של העולם. חידוש העולם זאת אומרת שמגמה אלוקית מופיעה במציאות. ולאט לאט כל שלב במציאות מקבל עוד גילוי. צריך עכשיו להבין. 10 מאמרות נברא העולם, 7 עמים נברא העולם, דיברנו על 70, זה החיבור ביניהם. כן, אבל תהליך ארוך ששיאו זה אדם הראשון. וכאשר מלכות השם, אם אנחנו אומרים, הזכרתי את זה פעם, אדון העולם אשר מלך, אין סופי, בטרם כל יציר נברא, לא קשור בנבראים, מלכות השם, דבר אבסטרקט, נפשט, אין סופי. מתי אנחנו ערנים למלכות השם? לעת נעשה בחפצו כל, כן, נעשה אדם. כן, אתה משאל?
מה שהרב אמר לנוצרים, שאמרו שהיה צריך עוד התבלדות של אדם ראשון, בתור עם כדי להפיץ, הם צדקו קצת?
לא היה צריך, כי אני מיד אגמור את המשפט הזה, אשתדל לגמור בזמן, מיד מה שאתה שואל איתן, ולעת נעשה בחפצו כל, אז המלך שמו נקרא, פירוש הדבר, כאשר נעשה בחפצו כל, לא בחפצו כל, בחפצו כל, כן, שתי מילים, כלומר, חפץ הקדוש ברוך הוא, נעשה אדם, נעשה אדם, כל, כל זה הכולל, לא הסיכום, שתי מילים עברית, אזי מלך שמו נקרא, יש מי שקורא בשם השם, אדם הראשון. מפגש עם אדם הראשון זה המפגש עם העולם קורא בשם השם, דרך אדם הראשון. שהדמותו של אדם הראשון, וזה הנעלם. מה היה? מה המשמעות של הדברים? מה המשמעות של העולם? מה המשמעות של חידוש העולם? איך היה חידוש העולם? עכשיו, כאן לחגה, האדם חטא, והקריאה הזו בשם השם הלכה ונשתכחה. אנוש, אדם שאת אנוש, אז הוא חל לקרוא בשם השם, ראה שהיא חולל. מתחילה עבודה זרה. נכון? דרך פירור. תקבל. עבודה זרה. וכך המפגש עם הרצון הלכי הולך ונשכח בגלל החטא. ולהסביר, החטא עצמו הוא חלק בלתי נפרד מאינטגרלי. בבניין הראיה, אם צריך ראיה שהחטא היה ביום השישי, לא ביום השמיני, כאילו אחרי והאיחולו. והאיחולו השמיים אומרת, כולל את חטא אדם הראשון. כלומר, העולם עצמו נברא סוד הנסירה, כולל גם את זה. העולם עצמו נברא על בסיס בחירי. יש קודם את היסוד, אחר כך הבחירה, חטא אדם הראשון, מה שהרמב"ם מעריך בזה, והנפש החיים הביא אותו, וכן הלאה. ולאחר מכן, העולם נמצא עכשיו בתהליך של איתן, מה שהפוך מה שאמרת, מכילה, תהליך של בנייה. כלומר, מי שמחזיר את העולם לקדמותו, למציאות שהייתה בזמן אדם הראשון, זה עם ישראל. עם ישראל בעצם מופקד, לבנות, לקרוא בשם השם כהן, להחזיר את העולם למצב הקיים. לא צריך אדם ראשון שני, משום שאנחנו ההמשך של אדם הראשון. אנחנו הסגולה הישראלית מבררת את זה. ותפקידנו להחזיר את העולם ליהודו. עכשיו, השאלה היא איך? אז הוא אומר, קודם, תורה מלמד אותנו את השלבים השונים. קודם הוא אומר כאן, איך נתייחסו אל אדם? זה נראה בהמשך, קצת נראה בשתי מילים, קודם הפשט, איך נתייחסו, ממשיכים את אדם, את אדם, אבל יותר מזה, עד המבול, איך היה המבול? עד המבול חיו 10 דמויות, 10 שמות, תורידו את אדם, בסדר? 10 הדורות. כולם היו ענקים, כל הבחינות, בעיקר מה שמאפיין אותם, זו, אחד, בעיקר מה שמאפיין אותם, זה האורך השנים שהם חיו. עכשיו אני יודע שאנחנו מדמיינים לעצמנו, שאם אז חיו 900 שנה, 930, אז היו מלא מתושלחים בעולם. כן? תוחלת החיים הייתה 900, 800. זה, הרמב״ם לא למד ככה. שזה מה שהריאל בא להגיד כאן. תוחלת החיים אולי ירדה קצת, אולי לא, אני לא יודע. אבל זה דמויות ענקיות שכדי לעצור בקרבם את הרעיון האלוקי, ולבסס אותו במציאות, היה צריך אורך שנים, כדי שיקבע בתודעה. אורך ומתפתח כל הזמן, והוא לא מסביר למה, עד המבול, נראה את זה בפסקאות הבאות, קרה משהו במבול, ואז מתחילה להיווצר אומה. קודם הפילוג של שם חם ויפת, בסיס לאומה, ואחר כך 70 אמות. איך נפרדו על שונות, ואיך שכנו וכו'. עיקר העניין בדור הפלגה, פירוד על שונות. צריך לזכור תמיד, דור הפלגה זה לא חלוקה לאומית, זה חלוקה לשונית שיצרה חלוקה לאומית, תסתכלו בפסוקים. כל מה מדברים על פילוגי לשונות. כלומר, חילוק הלשונות זה אומר שבעצם הכישרונות שמביאים את הרשמים האלוקים מחולקים כמה מבנים, כאשר יש אומה אחת שממשיכה בלשון העברית, בנבואה, זה עם ישראל. דור הפלגה באפשר לעם ישראל לצמוח, כי הוא הרחיק ממנו את כל אותם כישרונות הכרחיים, אבל שעוד לא הגיע הזמן להיגלות. הם נשאבים לישראל, כמו במגנט, וככל שאנחנו יותר ממלאים את תפקידנו, הכישרונות שבעולם מתגלים יותר, אנחנו מתמלאים מהם גם, כנראה את זה בהמשך. אז זה פחות או יותר הנעלם, כולל עד היום. עד היום שנות עולם מאדם אתה, כולל את הכל, עד היום. ולכן אני עונה כאן לשאלה, א', מה שיש במשה רבנו יש בנו, וב', זה ענייננו, הנעלם, חידוש העולם, להביא את העולם למצב שהיה לפני חטא אדם הראשון, דרך עם ישראל. וכל שאנחנו מתפתחים יותר, המציאות האלוקית מופיעה בנו יותר, והעניין האלוקי מופיע יותר. אז הכוזרי מבין את הדברים, לסיים בזה כבר, הגיע הזמן, אמר הכוזרי, גם זה תם אמת שצריכם עניין מרום בבריאת העולם. בשבוע הבא נתחיל מזה, אני רוצה להעיר, הכוזרי לא תמה אם יש מעניין ברור, והגיאולוגיה והכימיה והארכיאולוגיה וכל מיני לוגיות אומרות אחרת. כל המדעים האלה לא קיימים אז. אתם יודעים מה הוא שואל? מה זה מעניין ברור מבריאת העולם? מאיזה נקודה בבריאת העולם? בתהליך הרי דיברנו על זה, שלא הצטער עדיין בנפש, לכן הם מתחילים מציאת מצרים ולא מבריאת העולם, אז איך אתם עונים לבריאת העולם? זה מה שמציק לו. לא בגלל ממצאים אחרים. בריאת העולם אמרתם, לא נקודת התחלה, נקודת התחלה ליציאת מצרים. צריך למנות ליציאת מצרים ולא לבריאת העולם. טוב, עכשיו כאן מפתח תהליך מאוד מעניין, סליחה, שמלמד אותנו למה המונים לבריאת עולם, או אם לדייק שתי מילים לבריאת אדם, זה הדימוי האמיתי. שבוע הבא נראה את זה יותר בעזרת השם.